אנחנו רוצים לגמור את האיגרת, נכון? תוכן דבריו, שבחינה פנימית הדור הולך וצומח. מבחינה חיצונית יש ירידת הדורות, מבחינה פנימית הולך וצומח, רק שזה לא נראה, עד שיבוא משיח צדקנו שיצא מאכל כאן ציפו, כלומר מכל הקדושות שבכוח יגלה בפועל. זאת אומרת, תהיה תקופה כזאת, הקדושה הולכת ומצטברת, הולכת ומצטברת, הולכת ותופחת, ובאיזשהו שלב היא מתפרצת, כמו נביאה. כן, כשאנחנו מסתכלים על נביאה, אני באיגרת. ראיתם פעם, הסתכלתם פעם אני זוכר שהייתי ילד, אחותנו לטיול בוודיקל, טיול שנראה לי כולם עשו אותו, שחזים אתכם לתוך המים, אז אתם אומרים, אתם רוצים לראות את הנביאה, אתם רואים פתאום איזשהו סלע שהוא נבקע ויוצאים ממנו מים. מה קרה פה? אלא יש, נכון, יורדים גשמים, המים נעלמים, הסתברות של מי תהום, נכון? מי תהום, הם לא יכולים מצטברים, הם לא יכולים להישאר כל הזמן מתחת לפני השטח. אז פתאום מתפרצים המים, נכון? ככה זה מעיין. אותו הדבר ביחס לדור, הקדושה הולכת ומצטברת, הולכת וגדלה, ובאיזשהו שלב זה יתפרם. אז הדור שלנו מבחינה פנימית הוא מלא בקדושה. ועל כן, וראו כל בני בשר יחדיו, אמרנו, אבל את הדבר הזה אי אפשר לראות. בני בשר לא רואים את זה. בני בשר הכוונה אנשים שיש להם עין בשרית, יש להם ראייה חיצונית, שמחרים את העין הפיזית. וכאן הרב מחנך אותנו למבט רוחני. ועל כן, בזמן שהיה רחוק מגאולה, בדורות הקודמים, היה אפשר לקליפה, הכוונה, מה זה הקליפה? הקליפה זה כמו שיש לנו פרי ויש לנו קליפה. קליפה זה דבר חיצוני, היא מרה, אין לה ערך, כשהיא בלי הפרי היא שלילי. אז לעולם יש קליפה ויש תוך. הקליפה זה כל החיצוניות של העולם. עבודה זרה, מה היא הייתה? מה היא ביטאה? שיעבוד לכל מיני כוחות חיצוניים שנמצאים בעולם, השמש, הירח, הכוכבים, הרוח, הים. אז בדורות הקודמים, שהיינו רחוקים מגאולה, על איזה מרחק אנחנו מדברים? פיזי או מרחק? אז זה פה היינו רחוקים מגאולה, הכוונה פה למרחק רוחני. כשהנפש הייתה, כשהנשמה הייתה רחוקה מגאולה, עוד היה לנו הרבה מה לתקן ועוד הרבה מה לבנות, אז הייתה אפשרות לקליפה החיצונית, לעולם החיצוני, לפגוע בנפשות ישראל. כן? ועל כן, בזמן שהיה רחוק מגאולה, היה אפשר לקליפה להתלבש באמונות רעות לפועל, כמו עבודה זרה וכישוף. אומנות היא גם כן אמונה רעה. מה זה מינות? למה הוא מתכוון פה למינות? לנצרות. מתי הנצרות פרחה? מתי היא נולדה הנצרות והתחילה לתפוס מקום? מתי? מתי נקודת ההתחלה שלה? חורבן בית שני, כשהיינו במצב רוחני ירוד מאוד. אז הקליפה מתעצמת. מתי היא תופסת מקום אמינות? מתי שם ישראל נמצא בשפל המדרגה? כן? עוד בזמן, על כן, בזמן שהרחוק מגאולה, היה אפשר לקליפה להתלבש באמונות רעות בפועל, כמו עבודה זרה וכישוף. ומינות היא גם כן אמונה רעה, תמציתה יותר רעה של עבודה זרה, זה גם סוג של עבודה זרה, כי אנחנו יודעים, נכון, שהנצרות היא סוג של עבודה זרה. הם מאמינים בשילוש, כן, הבן, האב, רוח הקודש, אין מציאות כזאת של בעצם האלוהים זה יש, שהוא בנועץ. אלוקים התלבש בגופה של בתולה, מרים, ונולד בדרך לא דרך, ואלוהים התגשם. זה, נכון? זה עבודה זרה. הגשמה, לימד אותנו הרמב״ם, שהגשמה היא עבודה זרה. ומינות היא גם כן אמונה רעה, תמציתה יותר רעה של עבודה זרה, וכשהיא בולעת איזה נפש, כשהעולם החיצוני, עבודה זרה, הקליפה, בולעת איזה נפש, כשהעולם החיצוני היה בתקופה ההיא, כשהיינו רחוקים מגאולה, כשהיא בולעת איזה נפש, סובבת היא אותה במצודים, ומוצצת את דם החיים הרוחניים שבנשמתו, רחמנה לצלן, בסוד סממית בידיה תתפוס. זאת אומרת, יש מצב כזה, של יכולת השתלטות טוטלית של העולם החיצוני על הנשמה. היו כאלה שברגע שהם נתפסו ברשת הכפירה כבר לא יכולו לצאת ממנה, כמו סממית, כמו מציאות כזאת של מקודש, שסממית תופסת בעל חיים, היא מוצאת לו את הדם עד שהוא מת. גם ככה היו יהודים שנתפסו ברשת הכפירה. אבל, אומר הרב, בדור שלנו זה לא יכול לקרות. למה? כי בדור שלנו אנחנו קרובים לגאולה. קרובים לגאולה זה סימן שמה? על איזה קרבה אנחנו מדברים? לא על קרבה פיזית. כן, גם על קרבה פיזית, אבל פה הכוונה לקרבה רוחנית. אמרנו שהנשמה הולכת ומתפתחת, היא הולכת וצומחת, היא הולכת וגדלה. ככל שהנשמה הולכת וצומחת, הולכת וגדלה, אנחנו יותר קרובים לגאולה. ממילא אין כוח לקליפה להשתלט על הפרי, אין כוח לקליפה החיצונית, הדלה, השקרית, להשתלט על האמת. כשהאמת היא חלשה, אפשר לפגוע בה, אפשר לבלוע אותה. אבל כשאנחנו קרובים לגאולה, הנשמה שלנו הולכת ומתגברת, אין יכולת לעבודה זרה להשתלט עלינו.
אבל איזה
שאלה
שהמדבר הזה עובדות יש
מציאות כזאת, תקרא נושא, ולא שאלה
אנשים
אז הנה, אבל בזמן הקרוב לגאולה, הנה, תסתכלו בפנים, שזה הזמן שלנו, אבל בזמן הקרוב לגאולה אין כוח לקליפה להמציא אמונות רעות, כי אם להקליש חז וחלילה את אור האמונה בלב החלשים. הם לא יכולים להרוג, הם יכולים רק להחליש, יכולים רק להקליש. וחלישות זו, אף על פי שנלכדים בה, חושבים שהיא כפירה. לפעמים אתה רואה אנשים שנלכדים בזה והם נראים ככופרים. לא, זה לא בדיוק אותו הדבר. והם כמו נתפסים ברשת באין דרך הצלה, אין לה שום ערך של מציאות כלל. חסרון הסברה והערת השכל והרגש. אומר הרב, הם לא באמת כופרים, הם לא באמת רחוקים, יש פה חיסרון במה? בהסברה, בהערת השכל והרגש. זאת אומרת, מה דרך הטיפול? אין דרך הטיפול בהקעה או במחאה שהורסת, או כמובן שיש מקום למחות, אבל על מה, איך אנחנו מטפלים באדם כזה? אנחנו לא מוצאים אותו מחוץ לתחום, אנחנו לא מגרשים אותו מחוץ למחנה, אנחנו פשוט צריכים להעיר אותו, לרומם אותו. זה כמו גחלים שהתעמעמו. מה צריך לעשות? צריך לנפוח בהם רוח, לעשות להם עושה כזה, עושה קצת המלפנף, כן? קצת מביא עליהם רוח, ואז אתה מפיד את האש שקיימת, כן? לא מדובר בכיבוי. האמונות הזרות, הדעות הזרות, הן לא מחבות את הנשמה, אין להם. בעזר היה להם כוח לחבות. סליחה. היום יש להם כוח רק להקליש, רק להחליש, אבל לא לפגוע באופן טוטלי. זאת אומרת, אם החיידק תוקף אותנו, הוא יכול מאוד להטיש אותנו, הוא יכול מאוד מאוד להחליש אותנו, אבל הוא לא יערוב אותנו. כי אנחנו כבר קוראים לגאולה, הנשמה כבר ערה. בסדר? זאת מחכמינה מאוד מאוד חשובה. זה, כי זה, זאת אמונה כל כך גדולה בדור, זה גם אחריות חינוכית. בעבר, אם היית רואה מישהו שהוא נידח, אז כבר אין סיכוי, אתה פטור מלעזור לו. אבל בדור שלנו, כשאתה רואה שם נידחים, אז יש מצווה אשר תשיבם. אם אתה לא מקיים אשר תשיבם, אתה עובר על לב שלא תוכל להתענם, ועל הסט של אשר תשיבם. בדורות הקודמים היית פטור, כי זה כמו זוטו של ים. זה מציאות שברגע שהוא נבלע ברשת הספירה, הוא מחוק. אין אפשרות לתקן אותו. אבל בדור שלנו יש אפשרות לתקן. זאת אחריות מאוד מאוד גדולה למחנכים. קשה היום, אתם יודעים שהיום מאוד קשה. יש דיונים בהלכה, מתי אפשר לזרוק תלמיד בבית הספר. בדור שלנו זה הרבה יותר קשה. כי היום גם מי שהוא רע, הוא לא בדיוק רע. כן? ולכן אנחנו גם יכולים לדרוש מהם הרבה יותר. זה לא פה עכשיו איזושהי מין כזה פוצ'י מוצ'י כזה חלש כזה שאנחנו מאמינים בהם ואנחנו משאירים אותם במצבם. זה מוסיף עלינו אחריות מאוד מאוד גדולה. על כן, מיד שמאירים להם בדרך השם על פי דרכי שכל ישר והרגשות טובות, אומר הרב, אם אתה, תראו, הרב ככה כותב את זה בצורה מאוד מאוד ודאית, מאוד מאוד נחרצת. מיד, על כן מיד, תסתכלו בפנים. על כן מיד שמאירים להם בדרך השם על פי דרכי שכל ישר והרגשות טובות, הולך האור ומאיר עליהם וסופם לחזור למוטב, והם שווה פשע ביעקב ועליהם יבוא לציון גואל. אנחנו כל יום אומרים, הוא בא לציון גואל, שווה פשע ביעקב. זאת אומרת, אפשר להשיב גם אנשים שהם פושעים, כן? אפשר להשיב אותם מהפשע. למה? כי הכפירה היא חיצונית. בדורות הקודמים הכפירה הייתה יכולה להרוג, בדור שלנו היא רק חיצונית, היא רק יכולה להקליש. וכמו שאתה שם יד על השמש, אתה רק אתה מפתיר לשנייה את האור, אתה לא מקליש את האור, אתה לא מבטל את אור השמש. אין היום כוח לבטל את אור הנשמה. על כן, מה הנגזרת? עכשיו, אחרי שהרב הסביר לנו ממקורות קודש, אחרי ההבחון, איך אנחנו צריכים לטפל בדור הזה? על כן, תסתכלו בפנים, עלינו להיות בטוחים בחסדי השם יתברך, הזוכר חסדי אבות, להביא גאולה לבני בנים, שכל בנינו, אפילו הנידחים והעובדים לפי מרית עין. איזה פסוק זה מזכיר לנו? ובאו העובדים מרת השור והנידחים, ומה הסוף? השתחוו לשם בערכות. איך יכול להיות? הם לא היו באמת רחוקים בחינה חיצונית. שכל בנינו, אפילו הנידחים והעובדים לפי מרית עין, יהיו לימודי השם, ישתחוו להשם בהר הקודש. והכתוב אומר, ובמרחקים יזכרוני וחיו את בניהם ושבו. אפשר גם כשאתה רחוק, גם כשאתה במרחקים, אנחנו מדברים פה על מרחק נפשי, רוחני, עדיין זה לא פוגע בנשמה. אפשר לתקן. הנה, שימו לב, זה עכשיו בדיוק קשור, כל זה הבאנו שהוא להבין משפט אחד במאמר הדור. הנה, תראו, זה ממש מגביל. עכשיו תסתכלו, תסתכלו לדף במאמר הדור, ונעשה הגבלה. צריכים לראות את זה כמו מחקר. להשוות היטב היטב. בסדר? אתם מסתכלים? כי הרע שבהם, מסתכל? כי הרע שבהם איננו קיים חיצוני, ובתוכיות הנשמה הכל טוב וקדוש. איזה משפט זה מזכיר לכם במאמר הדוח? סוד שבעה. מה? משפט שעצרנו. נמצאנו לא דור שפל, גם לא דור חוטא, לפי האמת. מה זאת אומרת לפי האמת? לפי מה? מה זה האמת פה? תוכיות הנשמה. כי הרע שבהם איננו קיים חיצוני, ובתוכיות הנשמה הכל טוב וקדוש. על כן, בגלל שהכל טוב וקדוש, הם מתעוררים לכמה מחשבות של יושר וצדק. מה המחשבות שמתעוררים עליהם? רוצים לחזור לארץ ישראל, לבנות אותה, ויש להם גם מחשבות של סוציאליזם, של קומוניזם. זה מאוד נוגע להם. הבנים שלו, של הרב מילשטיין, הם נהיו קומוניסטים, הם נתפסו לקומוניזם.
מה זה קומוניזם?
מה זה קומוניזם? המצאה של יהודים שתפסה את רוסיה. מה היה היסוד? סוציאליזם. זאת אומרת לבנות חברה ישרה, חברה שווה. קומוניזם זה מלשון קומונה, שותפות. זאת אומרת שיש קופה אחת לכולם. אין דבר כזה שיש כל מיני מעמדות, עשירים ועניים, אלא מחלקים את הרכוש באופן שווה.
כמו קיבוץ?
כמו קיבוץ. הקיבוץ יסודו קומוניזם. היו הרבה קיבוצים שסגדו לאמא רוסיה. הרבה מהקיבוצים באו מרוסיה, עולים מרוסיה שלקחו את הרעיון הזה והקימו קומונות. מכיר את הביטוי הזה קומונה? קומונה זה נכון, תמיד עושים טיול שנתי, אז אומרים כל החבר'ה, בוא נעשה קומונה, נשים כסף, נקנה ביחד לכולם ונאכל שווה בשווה. היסוד של זה, המקור של זה, זה מהקומוניזם, שהם אמרו אנחנו חיים שיתופים. אז אומר לו הרב, תדע לך, זה שהבנים שלך נתפסו לקומוניזם. עכשיו הקומוניזם, הוא היה מאוד חילוני, הוא אמר לדת, ברוסיה היה כתוב הדת היא האופיום של ההמונים, זה הסם, הדת היא מסממת את ההמונים, מלחמו בדת. אבל אומר הרב, זה שהבנים שלך מתחברים לקומוניזם זה בגלל שיש להם לב טהור, כי הם אנשים ישרים, אידיאליסטים, רוצים לבנות משהו אידיאליסטי, לבנות חיים שיתופים, זה ערך מאוד מאוד חשוב. הם רק לא מבינים שאת החיים השיתופיים האלה, מאיפה הם יבנו? לא מהקומוניזם, אלא מאיפה? מהתורה. אז הנה, אף על פי, על כן הם מתעוררים לכמה מחשבות של יושר וצדק. זה מה שעמד ביסוד הקומוניזם. דרך אגב, הקומוניזם בשם היושר והצדק, נכון? חברה שוויונית זה יושר, נכון? צדק. תפסיקו העשירים נגד הקפיטליזם, נכון? יש את הקפיטליזם שאומר שהחזק שורד, קפיטליזם חזירי שמישהו יותר חזק הוא בולע את כולם ולעניים אין מקום. הקומוניזם אמרו יושר, צדק, אהבת הזולת, שלי שלך, כן, שלך שלי, מציאות כזאת ככה מאוד נעימה. אבל בשם הקומוניזם הזה הרגו מיליונים. המשטר הרוסי רצח מיליונים בשם הקומוניזם. אומר הרב, אבל תדע לך, הבנים שלך התעוררו, למה זה נוגע בהם? כי הם מאוד אידיאליסטים, אף על פי שהם טועים בדרכם, זאת לא הדרך, לא ככה הם ממשו את הערכים האלה. הערכים האלה הם מופיעים בתורתנו בצורה הרבה יותר משוכללת, כל מצוות הצדקה והחסד ואהבת הגר ואהבת לך כמוך, זה הרבה יותר משוכלל מכל שטוב בקומוניזם. קומוניזם סופו ליפול כי הוא לא מושתת על התורה, הוא לא מושתת על ערך אלוקי, הוא מושתת על ערך אנושי. נכון? כל דבר שמושתת כלל זה נקוץ בידיך. כל דבר שמושתת על ערך אנושי, סופו לנבול. כן? אומר הרב, אבל תדע לך שהבנים שלך הולכים אחרי זה, כי מה בוער בהם? הנשמה היא דוחפת אותם, רק שהם טועים, הם מבטאים את זה בצורה לא נכונה. כן? יש הרבה אנשים, כן? שהם נראים לכם שהם ממש ממש רחוקים מאוד מתורה ומצוות, אבל אתה רואה שהם כולם מלאי חסד. תראו את כל העמותות שיש היום וכל הדאגה לזכויות של אנשים, הם רק חושבים שהתורה היא חשוכה, ועל ידי זה שהם יפנו לשם תורות זרות, זה מה שיבנה אותם, זה מה שייתן להם. הם טועים בדרך, לא זו הדרך, אף על פי שהם טועים בדרכם, ולא זו הדרך ולא זו העיר. מכל מקום, אומר הרב, הרבה מהם דבקים באומה בכללה, מתפארים בשם ישראל. זה עוד ראיה שצריך לראות אותה בפעם הבאה איך זה קשור. אבל הרבה מהם אותם אנשים שהם כופרים בתורה או במצוות, הם הולכים אחרי כל מיני ערכים של עמים אחרים, מצד שני הם מלא אהבת ישראל, הם מוכנים למסור את הנפש עבור ישראל. כן? תקראו על טרומבלדור, כן? שהוא לא היה אדם דתי, לא היה אדם אמין, אבל הוא היה מלא באהבת ישראל, באהבת ארץ ישראל. מה דוחף אותו? הנשמה. יש סתירה חפיפה כואבת בין הפנים לבין החוץ. מרב, אנחנו צריכים להסתכל על הפנים. גם אהבת ישראל והזכות בישראל מקורה בנשמה. הנה, מכל מקום, הרבה מהם זקים ברומה בכללם ומתפרים בשם ישראל, אף על פי שאינם יודעים בעצמם מפני מה ולמה. מה דוחף אותם לאהוב את עם ישראל? מה דוחף אותם ללכת ולהסתער בקרבות למען האומה? מה דוחף אותם להתגייס ולהגן על האומה? הם לא יודעים בעצמם מפני מה ולמה. פעם בפורים עמדתי בישיבת הר המור, באמצע ראש הישיבה, באמצע הריקודים, נתנו לו את הרמקול, הוא שר, דרש את הפסוק אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. אז הוא דרש בדרך הפסוקה, אשרי העם שככה לו. מה זאת אומרת אשרי העם שככה לו? אנחנו מתקלים על הציונות, על כמה יש לנו עכשיו? למעלה מ-100 שנות ציונות, נכון? אנחנו נראה אנשים באו, הוציאו את הביצות, נחמו ביתושים, מתו בפרעות, הקימו מפעלים אדירים, סללו כבישים, אנשים שהם היו פרופסורים, עבדו בצלילת כבישים, דוקטורים, עבדו בייבוש ביצות. שואל אותם, למה אתם עושים את זה? ככה. אין שוב. למה לעזוב את ה... ככה. אין הסבר הגיוני למה הם עשו את זה. אשרי העם שככה לו. כל דבר הם אומרים ככה. למה ככה? אין הסבר. כל המסירות נפש, כל המסירת החיים הפרטיים, אתם לא יודעים, אנחנו היום, אנחנו לא מבינים כמה, על כמה דברים ויתרו אנשים שהקימו את המדינה, על 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 חיי המשפחה שלהם, על הילדים שלהם, על ההורים שלהם. תקראו על חנה סנש, תקראו על אנג'ו סרני, תקראו, יש לך כל מיני, תקראו על דוקטור הלל יפה, תקראו, תראו, תקראו על, יודעים מה, לא נלך לחוק, כולכם קראתם על שר הגיבורת מילים, נכון? אז ספר חובה ביסודי, לא? אצלי זה היה חובה. זה היה חובה אצלכם? וקראתם אותו? לא קראתם אותו. אוי ואבוי. אתם יודעים קצת היסטוריה? כל השמות שאמרתי אתם, זה דיבר אליכם? פחות או יותר? פחות או יותר? מה? יותר. אתם יכולים להגיד את האמת, אל ת... הייתם פעם במוזיאון נילי? הייתם? פחות או יותר? פחות. אה? יותר. איך קראו לאחי הבכור? אהרון. ומה הוא היה אחי אהרון? הרוב הוא היה אגרונום, עסק ב... הוא פיתח את החיטה, גידול חיטה מיוחד, חיטה אמריקאית, כאילו לא חבר. היהודי הזה היה מדען בעל שם עולמי, ואחותו שרה הזאת היא הייתה בחורה מבריקה במשפחה, והתאמצו סתם, אתם עושים טיול פעם, תיכנסו אותו לזיכרון, תיכנסו, תראו את הבית שלה. איזה פעם את הבית שלה? אתה זוכר איך הבית נראה? אני זוכר רק את הדברים
מהמינים
של דבר, תגימת. כן, תגימת. אז אני זוכר, בכי תגימת שהגענו זה היה סגור. אני אוהב תמיד לעשות את זה, לחזור על מה שלמדנו בכיתה ג' שאני בכיתה ג' פלוס 30 שנה. למה? כי אז אתה פתאום מקבל, אתה מבין מה גודל העניין. אתה מגיע לשם, אתה רואה בית לפני 100 שנה, בערך 100 שנה. סוף המאה הקודמת, נכנסים לבית, אתם רואים ריהוט מיוחד מאוד מדמשק, וכלים מיוחדים מאוד מאירופה, ואתם רואים את הסלון ואת חדר השינה ואת המיטות, הכל מעוצב וזה דבר מאוד נדיר ללפני 100 שנה. השירותים בתוך הבית, ויש בתוך הבית אמבטיה, נכון? היא התאבדה באמבטיה, נכון? אמבטיה פעם זה היה, איפה היה, למי היה אמבטיה לפני 100 שנה? אנשים היו, השירותים איפה הם היו? בחוץ, לכולם, נכון? שירותים משותפים, תשאלו, 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 תשאלו. מי שחי בארץ, מה היה? היו אנשים כולם, חצר משותפת, אמבטיה, למי היה? היה איזשהו חמם טורקי, או היה בתי מרחק? לא מבייש בית בין ימינו. מדען בעל שם, ומה הם עושים? הם שלושה מחליטים להילחם בטורקים. הוא טס ממקום למקום, אהרון הזה, די להסביר את עניינה של הציונות. והוא מת בתאונת מטוס בדרך לעוד אחד ממסעות הדילוגים שלו להסביר. אף אחד לא ביקש למין, אף אחד לא שילם לו על זה. הוא עזב את המחקר שלו, המחקר שלו, תראו לכם, פרופסור בעל שם עולמי, עוזב את הכל, עוד לא הייתה ממשלה, עוד לא הייתה מדינה, עוד לא היה צבא, היה רק רעיון ציוני, הוא עוזב את כל הקריירה שלו, שם אותה על קרן הצבי, זה ממש על קרן הצבי, על מה? ציונות, והוא מת, בתאונת מטוס, בגללה, קראו לו זה אז החיידק הציוני. אתה שואל אותו, זה החיידק הציוני, תסביר, מה זה החיידק? מה דוחף אותך? בסוף כולם מגיעים לככה, אשרי העם שככה לא. אמר לנו ראש ישיבת הר המור, הרב שטרנברג, שככה זה בגימטריה משה. נכון? קו קו. מה? נו. קו קו. פי. שין. שין. מם, ה, נכון? אותו דבר. בסדר, אתם איתי, נראה לי שאתם עוד עייפים משבוע. איתי? רבותיי. שככה זה יוצא משה. אשרי העם שככה זה יוצא משה. כלומר, אתם יודעים מה דוחף אותה? אתם יודעים מה? בככה הזה תמונה נשמה גדולה. נשמתו של... זה הכל תורה. התורה דוחפת אותה. מה דוחף אותה? מה הרצון לדבק בשם השם? לחזור הביתה. להידבק בקודש הבריחו ושכינתה, להקים את בית המקדש, זה מקור השאיפה של הציונות. הם מנסים, אז צורת הביטוי היא הפוכה, צורת הפעולה היא הפוכה, לא זו הדרך ולא זו העיר, אבל המגמה, מה שדוחף אותם זה הנשמה. אז הם הולכים, הם טועים בדרך, הם נידחים. מה זה נידחים? מה, איך את הוא מובאו? העובדים מארץ האשור והנידחים, כי תראה, נו אתם עוד ישנים משבועות, כי תראה שור אחיך או את ציו נידחים, נכון? ותלמת השם תשיבם לאחיך. מה זה נידחים? השור והשה הזה, הם לא חיפשו לברוח, הם טוב, מה זה עבדה? הוא טועה בדרך, אבל הוא כן שייך לזה, הוא רוצה לחזור לזה. הם עובדים, הם נידחים, אבל הם לא מטריסים, הם לא עושים את זה לאחי. ואף אחד שהם טועים בדרכם ולא זו הדרך ולא זו העיר, מכל מקום הרבה מבזקים באומה בכללה ומספרים בשם ישראל, אף על פי שאינם יודעים בעצמם מפני מה ולמה. אז אולי תגיד, אומר הרב, אז אולי תגיד שאלה, אז אולי תגיד שהם מחכים, תגיד שהם מחכים את אומות העולם. מה קורה בתקופה של הרב? יש אצל הרבה עמים שאיפה לאומית. אז תגיד שכולם, יש פה, כולם מתחילים עם שאיפות לאומיות, רוצים לבנות מדינה, כל זה. אז גם אצל היהודים התחיל החיידק הציוני, כולם חיפשו מהות. אומר הרב, אף על פי שהם מחכים בזה את האומות, שהם זקים עכשיו כל אחד בלאומיות שלו, מכל מקום שורש מידתו של עשיו הוא פורה ראש ולענה, מקור רשע ושפיכות דמים וחורבן, ושורש ישראל הוא קדוש וטוב, מוכן לצדק ויושר, שהוא באמת דעת השם בעולם. אומר הרב, הלאומיות שלנו היא שונה בתכלית השינוי עם הלאומיות של הגויים. הרב כותב את זה לפני הרב חי לפני השואה. אומר הרב, אנחנו רואים באירופה יש הצדדים הלאומיים מתגברים. מהרב, אבל אצל באירופה הריבוי של הצדדים הלאומיים, מה מקורו? שורש פורי ראש ולענה. אז מידתו של עשיו, מה מידתו של עשיו? על חרבך תחיה. מקור רשע, שפיכות דמים וחורבן. ראינו אצל מה קרה באירופה כשהתגברה השאיפה הלאומית, למה היא גרמה? 50 מיליון במלחמת העולם הראשונה, 60 מיליון במלחמת העולם השנייה, 60 מיליון, שישה מתוכם יהודים. אבל כל השאיפה הלאומית היא הולידה שפיכות דמים. אצלנו השאיפה הלאומית, מה מקורה? למה אנחנו רוצים לאומיות? לייחד את שמו בעולם, לקדש שמך בעולם. שורש ישראל הוא קדוש וטוב, מוכן לצדק ויושר, שהוא באמת דעת השם בעולם. טוב, אתם יכול עכשיו, נכון? אז נמשיך בשבוע הבא וגם נלמד את איגרת הקנה בעזרת השם.